ידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד וגומר שאו את ראש כהנת בני ישראל למשפחתם וגומר תפקדו אותם לציוותם אתה ואהרון מה אדמו"ר זקן הנה למשפחתם מה הכוונה בפסוק שכתוב שצריך למנות את עם ישראל ולרומם אותם שאו למשפחתם הנה למשפחתם פירוש לבחינת עין משפחות שיצאו מעין נפש יוצר ירח יעקב משפחותם הכוונה היא למשפחות הבסיסיות, למקוריות, שזה אותם 70 משפחות שיצאו מ-70 נפש מיעקב אבינו שירדו למצרים. וכדי להרים, שזה בעצם מרמז לשורש הנשמות, כדי להרים ולישא ראש מוחין של נשמות ישראל, כדי לרומם את הראש של הנשמות המושרשים במקור חוצבם, מבחינת כנסת ישראל. להעלותם לבחינת עין נפש הנעל, כדי לרומם את הנפשות לדרגה הגבוהה הזו, אומרת לנו התורה, תפקדו אתה ואהרון. צריך גם את משה רבינו וגם את אהרון הכהן, ושניהם יחד יכולים לרומם את הנשמות למקורם. שבחינת משה ואהרון הם המעלים המנסים בחינת כנסת ישראל. כמו שכתוב, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, נחית כצאן עמך, נחית זה מלשון הנחיה, היינו שהובלת, הובלת את עם ישראל ביד משה ואהרון. אז רואים שצריך גם את משה וגם את אהרון, ששניהם יחד מרוממים את נשמות ישראל. למה צריך גם את משה וגם את אהרון? כי משה הוא שושבינה דמלכה, ואהרון שושבינה דמטרוניתה. כתוב שמשה רבינו הוא השושבין, הוא המייצג את המלך, את הקדוש ברוך הוא, ואהרון מייצג את מטרוניתה, את המלכה, את עם ישראל, לכן צריך את שניהם. אוקיי, צריך להבין כאן את כל העניין, מה זה נקרא לרומם את הנשמות, ולמה צריך גם את משה וגם את אהרון. וביאור הדבר, כדי להבין את כל העניין, הנה נודע שירידת נשמותיהם של ישראל, להתלבש בגוף ונפש הבהמית בעולם הזה, ירידה גדולה להן ממעלתן ומדרגתן שהיו מקודם לכן. עצם הדבר שנשמה יורדת לעולם, מתלבשת בגוף, זו ירידה מאוד גדולה לנשמה, היא הייתה לפני כן בדרגה אלוקית גבוהה, ופה היא ירדה לתוך גוף. שבאותן קשורן במקורן, כשהנשמה הייתה בשורש, היו נהנים מזיו השכינה בגן עדן עליון ותחתון. הנשמה למעלה הייתה השגות באלוקות, נהנית מזיו השכינה, הייתה בגן עדן עליון ובגן עדן תחתון, ועכשיו היא ירדה לתוך גוף. אך, הירידה צורך עלייה היא. כל הירידה הזו יש לה מטרה, שבסופו של דבר הנשמה תהיה לה עלייה יותר גדולה ממה שהיא הייתה לפני שהיא ירדה. מה העלייה של הנשמה ואיפה בדיוק מתרחשת העלייה? והנה אמרו רזל, יש לשון ידוע שכתוב בפרקי אבות, דע מאין באת ולאן אתה הולך. אז הפירוש הפנימי שעין ואן זה שני הדרגות שהנשמה באה מדרגת עין, והיא הולכת לדרגת אן, כמו שהוא מסביר. פירוש, שמקור הנשמה היא מעין. המקור של הנשמה היא מדרגה שקוראים לה עין, מה זה עין? זה בחינת גן עדן העליון. והולכת לקבל שכרה, איפה? לבחינת אן. מה זה אן? אן שהיא גן עדן התחתון. מה פירוש המילה אן? כי אן הוא מלשון אנה, איכן, שהוא נופל על דבר שיש בו מקום וגבול. כשרוצים לומר את המילה אנה, זה מתייחס למקום מוגדר, מקום מוגבל. כמו למשל, פסוק אומר, אנה פניך מועדות. אתה, אנה זה לאן? דיינו, שזו לך הבחינת גן עדן התחתון, שהוא מבחינת מקום וגבול. גן עדן התחתון הוא מוגבל, כמאמר הזל בפרק תד פסחים, הגמרא אומרת שהעולם זה אחד מ-60 בגן. זאת אומרת שגן עדן התחתון זה דבר שאפשר להגדיר אותו. לפי המשנה הזו בפרקי אבות מה יוצא? שהנשמה יורדת ואיפה השכר שלה? בגן עדן התחתון. ואם כן, מהו היתרון והמעלה? היא הייתה שם עוד לפני שהיא ירדה, היא הייתה שם. אז מה המטרה להגיע לאותו מקום? אז ברור שהעלייה זה לנקודה אחרת לגמרי. אלא העניין שתכלית ירידת הנשמות לא הייתה בשביל קיבול שכרן בעולם הבא בלבד. הנשמה לא ירדה לפה כדי לחזור חזרה לאותו מקום ששם היא הייתה. אלא הירידה היא צורך עלייה. תדע איפה העלייה של הנשמה מתרחשת? גם בעודן בעולם הזה מלובשות בגוף הגשמי. העלייה האמיתית של הנשמה היא פה למטה. פה למטה, כשהנשמה היא מתוך גוף, פה יכולה להגיע לעלייה יותר גדולה מאיפה שהיא הייתה קודם. איך? והוא עניין מאמר חז"ל. זה מה שחז"ל אומרים, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. זאת אומרת שתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זה העלייה הכי גדולה שכל חיי העולם הבא לא מגיעים לזה. אז אני שמע לפני כן הייתה בעולם הבא והיה לה דרגות כל כך גבוהות, אבל תשובה ומעשים טובים בגוף הגשמי פה בעולם הזה, זה יותר מכל חיי העולם הבא. למה? כי כל חיי העולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, ואין זה לזיו. מה שיש לנשמה בגן עדן, זה היא נהנית מאלוקות, אבל זה רק מהזיו של השכינה. זיו והערה בלבד. שאין כן תשובה ומעשים טובים, נקרא בזוהר, הזוהר קורא ליהודי פה בגוף גשמי, שעושה מעשים טובים ותשובה, אומר הזוהר, להשתאבה בגוף הדמלכה. הוא מתחבר לגוף המלך, לא לזיו שלו, אלא לבורא בעצמו. יוצא שדווקא נשמה פה למטה, מחוברת לבורא בעצמו, יותר מאשר נשמה בגן עדן, שמחוברת רק לזיו בלבד. עכשיו יש פה הגעה ארוכה מאוד, עד לקראת סוף העמודה השנייה, נמשיך אחרי הסוגריים. אך, איך הוא באמת התגדל מעלת התשובה ומעשים טובים כל כך? צריך להבין איך באמת יכול להיות שתשובה ומעשים טובים פה בעולם הזה, יש לו כזו מעלה גדולה, עוד יותר אפילו מגן עדן. אז הוא אומר, הוא מסביר, הוא מתחיל פה נקודה, אומר כך. קודם כל, עצם הדבר פה, הוא כבר הגיע לעלייה. כבר מגיע לעלייה גדולה. איך מגיעים, מה מעלה? הנה הוא על ידי בית בחינות, כדי להגיע פה בעולם הזה לתשובה ומעשים טובים ולהצליח, אז אומר הפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. צריך שיהיה לנו את שני הבחינות הללו, במדבר, הבחינת במדבר סיני ובאוהל מועד. עכשיו צריך להבין מה זה מדבר סיני ומה זה אוהל מועד, ואחר כך הוא יסביר שזה משה ואהרון. כל בחינה זה קשור אחד משני אלה, ונראה גם בתפילה, איזה קטעים בתפילה קשורים לעניין של מדבר, ואיזה קטעים בתפילה קשורים לעניין של אוהל מועד. אז מתחיל כרגע מה שנלמד, את העניין הראשון, מה זה מדבר. הנה מדבר, מה הכוונה במילה מדבר? מה שכתוב, פסוק אומר בשיר השירים, הוא מדבר, הוא מדברך נעבה. מה הכוונה? מה זה מדברך? מלשון דיבור. מלשון דיבור. הדיבור שלך נאה מאוד. על איזה דיבור הכוונה? כי הנה דבר השם זו גילוי שכינה. דבר השם זה הגילוי של השכינה בדרגה גבוהה, אבל קוראים לזה דבר. מתי מקבל את המילה מדבר? הוספנו מם למילה דבר, וכשמתלבשת בבריאה, יצירה, עשייה, נקרא מדבר. כשהדבר השם יורד לעולמות הנמוכים יותר, קוראים לזה מדבר. התווסף מה? האות מם. בתוספת אות מם פתוחה. התווסף מם פתוחה למילה דבר. מה הסיבה שמתווסף המם הפתוחה כשהדיבור האלוקי יורד למטה? לפי שאז יש פתח ומבוא לחיצונים, הם הקליפות וסדרה אחרה, לנוק ולקבל חיות ממנה בהתלבשותה בעין שרים. כשדיבור האלוקי יורד למטה, אז הקליפות יכולים גם כן להתאפס. אז יש מם פתוחה. המם פתוחה מראה שזה פתוח. יכולים גם קליפות להתאפס בזה. מסביר. שבזמן שבית המקדש היה קיים, נקרא מדבר. המילה מדבר היא מילה חיובית, היא יכולה להיות מילה שלילית. המילה מדבר הרי כתוב בשיר השירים, הוא מתברך נווה, אז זה יכול להיות חיובי, זה יכול להיות גם ירידה. בזמן שבית המקדש היה קיים קראו לזה מדבר, אבל אז המשמעות מדבר היה מלשון ידבר עמים. מה זה ידבר? יניג את העמים. דהיינו שבזמן שבית המקדש היה קיים, לא היה מצב שהקליפות מקבלים גובה ומציאות, להפך, שכולם היו מוכנעים תחת הקדושה, והנשמות ישראל היו ממשל אותם. אבל בזמן הגלות, השם מדבר נשאר. אבל פה המדבר זה משמעות קצת פחות טובה. הנה אמרו, אזל גלו לאדום, שכינה עמהם, גם השכינה נמצאת בגלות. ונקרא מדבר, למה עכשיו קוראים לזה מדבר? כארץ מדבר וצייה כביכול. פה מדבר זה מקום יובש, מקום שאין שום חיות, שום אנרגיה. זה המצב שקרה בעולם בזמן הגלות. זאת אומרת, בזמן בית המקדש, המדבר היה ברמה של ידבר, מנהיג, ובזמן הגלות, המדבר זה מלשון יובש. והנה, כשם שהוא בכללות העולם, כמו שבעולם באופן כללי, במצב שנקרא במקרו, יש המצב של העולם בזמן שבית המקדש היה קיים, ויש ירידה בזמן הגלות, כך הוא בפרטיות בנפש האדם. אותו דבר באופן אישי, אצל כל אחד יש גם כן את שני המצבים הללו, שבזמן הגלות הנה גם ניצוץ אלוקי שבנפש האדם הוא בגלות, הוא מאסר הגוף הגשמי. בזמן הגלות, אז גם זה לא הגלות כללית. גם כל אחד באופן אישי, הנשמה לא מהירה בגוף, ומה ששולט אצלו זה יותר החלק השטותי. במחשבת אדם ותחבולותיו ויצרים על עלי איש בעבי העולם. אז למה הקדוש ברוך הוריד את הנשמה למטה? כמו שהוא פתח את השאלה, יש ירידה. למה הירידה הזו? והוא אמר שהירידה היא צורך עלייה. ואיפה העלייה? פה. מתי העלייה פה? בתשובה ומעשים טובים. אז הוא התחיל אז הוא איך? למה תשובה ומעשים טובים פועל כל כך הרבה? אז הוא אמר, תדע לך, יש מדבר ברמה גבוהה, יש מדבר ברמה נמוכה. יש גלות בכללות ויש גלות בפרטות. הירידה הזו שהקדוש ברוך הוריד את הנשמה למטה, וירידת ניצוץ אלוקי בגלות הזה הוא צורך עלייה. מה זה צורך עלייה? מה התפקיד של היהודי? דהיינו כדי לברר ולהפריד הרע שבנפש הבהמית מלובשי נוגה. העבודה של יהודי זה לעשות עבודת הבירורים. אתה נמצא בתוך גוף, בתוך הבלי העולם, ואתה עכשיו צריך לעבוד כדי להוציא את הניצוץ שלא יתפעל ויהיה חלילה ירוד. כמו שכתוב במקום אחר. לאן אתה עולה? אתה נמצא בגלות, איך קוראים למצב הזה? מדבר. מלשון שממה. כשאתה עולה, לאן אתה עולה? למדבר. מדבר זה גם משמעות חיובית. וצריך להיות עלייה זו גם כן מבחינת מדבר. דהיינו, על ידי דיבור התפילה ברשפי יש וצימאון. מדבר זה יכול להיות מלשון דיבור, מדבר יכול להיות מלשון מקום יבש. האדם נמצא במדבר והוא צריך לעלות למדבר. שזה תפילה ברשפי יש וצעקת וצימאון וצעקת הלב. כמו שכתוב, צעק ליבם. כי כל זמן שאינו מעורר את האהבה בתפילה, כרשפי יש, עד שתחפוץ להתפשט מלבושיה שבנוגה, כל זמן שאדם לא מתפלל כראוי ולא מעורר את הצימאון האמיתי לקדוש ברוך הוא, הנה האדם בטבעו מעורב טוב ורע. ואף שאינו עושה רע בפועל ממש, הוא מחמת שהרע ישן אצלו, אך אף על פי כן בטבעו הוא בכוחו כתולדתו. אדם בטבעו יש בו רע, גם אם כרגע הוא לא פעיל, הוא קיים. עד שיפרידנו, אתה צריך להפריד את הרע שהוא לא יהיה פעיל בכלל, ואפילו בפוטנציאל הוא לא יהיה. איפה אדם מפריד את זה? ברשפי יש האהבה, כשהתפילה שלו היא כראוי, אז הוא מחסל את החלקים הלא ראויים. דהיינו, שיהיה מבחינת צימאון כארץ מדבר וצייה. התפילה שלך תהיה מדבר. מה זה המדבר? צימאון לאלוקות. לא מדבר של שממה שהיצר הרע יתגבר, אלא מדבר של צימאון הקדוש ברוך הוא. שהיא ארץ מלאכה, אדם מרגיש את עצמו כשהוא נמצא במקום של יובש, לא זרועה ולא יצמח בה כל עשב. למה לא צומח עשב במדבר? לפי שאין בחיות של כוח הצומח, כי במדבר אין, כוח הצומח לא פעיל שם. וכך ישים אדם מליבו שאפילו, אז מה אדם יגיד לעצמו? אני, גם אם אני נמצא בהרגשה רוחנית וגם אם אני מקיים מצוות, זה מדבר, אני רוצה לעלות יותר גבוה. ישים אדם מליבו שאפילו כל העולמות עליונים, מריש כל דרגין, אפילו כל העולמות העליונים מהדרגות הכי גבוהות, הם מבחינת מדבר ושיממון, ובחינת דומה ממש, שאין בהם חיות כלל לגבי הקדוש ברוך הוא. כל העולמות זה מדבר. כי אתה עשית את השמיים ושמי השמיים, ואתה מחיה את כולם, שהוא ידבר החיות כל העולמות, ואין עוד מלבדו, ואפס זולתו, והיו כלא היו. אז מה יש לך ליהנות ממצב סטטי, קיים, אפילו רוחני? ביחס לעצמות הבורא, הכל מדבר, הכל עין ואפס. כשאדם מרגיש את הצימאון הזה, אז הוא יוצא מהמצב הירוד ונדבק בצימאון לאלוקות. ולזאת תכלה אליו נפש כל חי. לכן, כיוון שאדם מבין את המצב, אז הנפש שלו יש לה כיליון, צימאון, לדובקה בו יתברך, חיי החיים ברוך הוא. כמו שכתוב, להווה את הווה אלוקיך, כי הוא חייך. פירוש שאין חייך אלא הוא. הוא כדכתיב, ראו, אתה, כי אני הוא, ואין אלוקים ממודי. אבל מה הפסוק הזה, ראו, תראו שאין שום דבר, זה פסוק שיהיה לעתיד לנו. אלא שמקרא זה היה לעתיד נאמר. שאז יאמרו, ראו אתה. אז יגידו, הנה, עכשיו תסתכל, תראה רק אלוקות. מבחינת ראייה חושית ממש, כדכתיב ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר, וכתיב כי עין בעין יראו. אבל היום, שאדם לא רואה עכשיו, אבל לפחות יש לו השתקקות וצימאון לזה. שאין כן עכשיו בזמן הגלות, ובחינת הצימאון לבוא לבחינת המדרגה הזו, שיהיה בבחינת ראייה חושית. עכשיו יש לו צימאון, זאת אומרת, הוא נמצא במדבר, והוא צריך לעלות למדבר החיובי. להרגיש שכל המציאות של העולם זה אפס כלפי הבורא. כמו שכתוב, צמא נפשי לאלוקים לכל חי, מתי יבוא ויראה? והנה כתיב רבעים, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף ויצעקו אל השם בצר להם. שמבחינת הצימאון עד שנפשו עליו תתעטף, נולד בחינת הצעקה בלב על ההפך. כמה שהוא מרגיש יותר את האמת של האלוקות, ככה הלב שלו צועק, אז למה עכשיו אני נמצא במצב כזה ירוד? קיצר לו מאוד הגלות ומאסר הגוף הגשמי. והיינו, איזה סוג התבוננות תגרום לו את התחושה הזו? כי בסומו לליבו, שאין חיות אמיתי לכל הנבראים, תסתכל, עולם ומלואו, לא, הם לא באמת חיים מעצמם, ואפילו לעולמות העליונים אין להם חיות מעצמם, אלא אתה הוא המחיה. אז אם אתה הוא המחיה, אז מה נרדוף אחרי עניינים שהם לא אמת? בוא נרדוף אחרי האמת, והיא לזאת ישים אשם נפשו, איך שהוא רחוק מהשם בתכלית הריחוק, וחייו אינם חיים אלא חיי האבל. וזהו במדבר סיני. זה מה שהפסוק אומר, שאו את ראש, איך תתרומם? במדבר סיני. תבין שאתה במדבר, תרצה להתרומם, וגם כשאתה מתרומם תבין שזה מדבר לעומת עצמות הבורא. כל ההרגשה הזו של מדבר, לצאת מהמדבר השלילי, להיכנס למדבר החיובי, זה הדרך הראשונה. זה התחנה הראשונה שאתה יכול להתרומם. למה קוראים לזה מדבר סיני? מדבר, הבנו, מה זה סיני? שירדה סינה על הרע. שמחמת בחינת המדבר וצימאון גורם לעורר סינה על הרע, להיות צעקת הלב כנל. ברגע שהוא מבין שכל העולם זה מדבר ביחס לבורא, אז הוא רואה שיש כל כך הרבה קליפות, הוא שונא את הקליפות, מה אתם מסתירים על האמת? ובזה יובן מה שתקנו התפילה בזמן חורבן בית המקדש דווקא. לכן כל התפילות נתקנו אחרי החורבן. למה לא היה צריך תפילה בזמן שבית המקדש היה קיים? כי בזמן שהיה בית המקדש קיים לא הייתה שליטה וממשלה להרע, שמקליפות וסתרה אחרה להידבק באדם כל כך. והתפרדו כל פעלי אבן, הקדושה שהעירה בבית המקדש, היא ביטלה את כל הקליפות, לא היה צריך אדם כל אחד כל יום לעורר בליבות התפילה, ולראות איך נפרדים מהרע, ולא היה צריך, אלוקות היה לו בגילוי כל הזמן. אבל בזמן חורבן בית המקדש, את אשר שלט חולי, פתאום משתלט הקליפה, תגבור את היצר הרע בנפש הבהמית, צריך להפריד. עכשיו צריך שיהיה מדבר סיני להפריד את הקליפה שמשתלטת. איך מפרידים את זה? על ידי התפילה דווקא, ברשפי יש, בצמאון, בצעקת הלב. ותקנו להתפלל בכל יום, לא מספיק פעם בשבוע, כי בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, וצריך להוסיף אומץ. על בחינת תפילה זו נאמר, הוא מתברך נבר. זה מה שכתוב בשיר השירים, המדברך, הדיבור הזה של התפילה, כמה זה נווה, כמה זה יפה. דהיינו כשעולה מבחינת מדבר וצימאון. דלג על ההגה, והנה, על דבר זה נתקנו כל פסוקי דזמרה. אדם שישים לב איך התפילה בנויה, יראה שכל פסוקי דזמרה מקדם אותנו בדיוק למטרה הזו. כדי לעורר ולהגדיל בחינת הצימאון בקרב איש ולב עמוק, בסומו לליבו, מה אדם מתבונן בפסוקי דזמרה? איך אפילו השמיים ושמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים, יעללו את שם השם. בחינת שמו בלבד, וגם בחינת שמו הוא נשגב בבחינת לבדו. דלית מחשבה תפיסה בכלל, רק עודו וזיבו של שמו על ארץ ושמיים. כל ההתבוננות הזו אומרת שהכל אין ואפס, אין שום מציאות. וכן על דרך זה היא ברכת יוצר אור, איך שמלאכים אומרים קדוש, שהוא קדוש ומובדל, ואין ארוך אליו יתברך. יותר ממה שאין ארוך, בחינת דומם לגבי בחינת אדם בעל שכל חי ומדבר, אומר, אתה יודע מה המרחק של המלאכים כלפי הבורא? כמה שאבן רחוק מאדם, המלאך מאלוקות הרבה יותר רחוק. אז אדם, זה נקרא קדוש, 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 מובדל כל כך, כמו שכתוב במקום אחר. וכל זה הוא עניין הגדלת הצימאון ממטה למעלה, והוא בחינת מדבר סיני. זה נקרא מדבר סיני, זה תחנה ראשונה. איפה נגמר ההתבוננות של מדבר סיני? עד ברכת אהבת עולם אהבתנו. עד אהבת עולם זה מדבר. פסוקי דזמרה, הברכה הראשונה, כל זה אתה מתבונן איך שהעולם הוא עין ואפס. זה הכל מדבר, לעורר את הצימאון. מה קורה מאהבת עולם אהבתנו? אומר שברכת אהבת עולם היא המשכה מלמעלה למטה, לרבות הצימון, ונקרא בחינת אוהל מועד, וזה נראה כבר מחר. איפה? אוהל מועד, זה כבר השלב הבא. ולכן הפסוק אומר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, שאו את ראש. כדי להתרומם צריך גם את זה.